שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט בשיגור ישיר. בכל פרק נדבר כאן עם אחת הדמויות המעניינות והמשמעותיות בארגון, נשוחח על המקצועי והאישי, מסקנות מהעבר ותוכניות לעתיד. היום אנחנו עם יניב שין, כבר מסתורי, מנהל מרכז הפיתוח של רפאל בתל אביב, חטיבת מפה. שלום יניב.
אהלן.
אז נגיד בכמה מילים, אתה אבא לארבעה ילדים, נשוי לפסיכולוגית קלינית. אני מתעכב על זה כי גם אני נשוי לפסיכולוגית קלינית.
וואו.
כן, נוכל להחליף חוויות בסוף. עובד ברפאל מגיל 20. את חייב לומר על זה משהו. נדבר על זה בהמשך, אבל מגיל 20, איך זה קרה?
כן, את האמת שאני עוד חודש אחגוג 41, זה כבר הופך להיות השנה ה-21 שלי.
וואו.
פה. זה כבר יותר ממחצית חיים.
וואו.
כן. בגדול, גם אני אחרי התיכון התלבטתי לאן להמשיך, בהקשר של ללכת לשירות צבאי או ללמוד בעתודה, וזה היה שנת 2000, בשנת 2000 היה את כל עידן ההייטק, ואמרו לי שמה שיכול לתרום למדינה יותר, זה אנשים שישבו מול מקלט ומחשב, ובעצם יפתחו ויסייעו בטיפוח הטכנולוגיות בעצם בצבא, ואז החלטתי ללכת ללמוד בעתודה, והגעתי לטכניון, התחלתי ללמוד, חיכיתי לשירות הצבאי שלי, ובאמצע הדרך, כשכבר הכרתי חברים שם והכל, אז אחד החברים שלי אמר, תקשיב, התראיינתי באיזה מקום מאוד נחמד, לאיזה עבודת סטודנטים, בוא תראה גם אתה, ובאתי לשם לרעיון וקיבלו אותי, באמת זה היה לרפאל. וההבנה הייתה שאני מגיע לרפאל, אני עושה שם את השנה וחצי שנשארו לי ללימודים, ובעוד שנה וחצי אני מתגייס לשירות הצבאי, והשנה וחצי עליו מדהימות. ועבדנו על דברים ממש חשובים, גם עבדנו על פרויקטים שהם תורמים בצורה ישירה לביטחון המדינה, ועל אחד הפרויקטים שעבדתי בעצם בא הבוס שלי ואמר, רגע, בעצם אם אתה עכשיו הולך להתגייס, למה שאני הולך לצהל, ונגיד לו שאתה תישאר פה ביחידה הצבאית שיש בתוך רפאל, ותמשיך את השירות שלך כאן, והעניינים התגלגלו ככה שאני כבר התראיינתי למקומות אחרים, והייתי צריך להגיע לצבא והכל, ומשהו כמו, אני חושב שמשהו כמו חודש או שלושה שבועות לפני שהייתי צריך כבר להתגייס, בישרו לי שאני נשאר ברפאל, וזה כמובן מאוד שימח אותי, כי מאוד רציתי להמשיך לעבוד, ומשם הדרך עוד ארוכה.
אז הגיוס הלך ונדחה ונדחה ונדחה?
אז לא, 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 לגמרי לא. אני בעצם התגייסתי ושירתתי בתוך רפאל.
וואו.
כן. וזה שירות מדהים. בעצם אתה עובד רק על פרויקטים שהם מאוד מאוד ערכיים, מאוד מאוד תורמים למדינה בצורה ישירה, לא על פרויקטים של יותר שקשורים לצד העסקי של רפאל, שהוא מחוץ למדינה. ואתה ממש נוגע בלב העשייה. תחושת הסיפוק היא אדירה והכל. ואתה משלב את הידע הטכנולוגי עם התרומה.
אנחנו עוד מעט נמשיך עם ההתגלגלות שלך והצמיחה בתוך הארגון. אבל אתה יודע, אני רוצה, לפני זה אנחנו עושים תחקיר לקראת המפגש הזה. אנחנו בכל זאת אנשים רציניים. אני רוצה לצטט לך כמה דברים שאמרו לי עליך פה בארגון. בסדר? אתה מאדים, הכל בסדר?
כן, לגמרי.
טוב. ציטוט ראשון, יניב הוא שילוב של ניגודים, מצד אחד דתי, אב לארבעה ילדים, מצד שני, כל יום הוא עושה יוגה.
אז זה נכון. אם היה לנו יותר זמן, הייתי לספר על ניגודים אחרים שיש, אבל אפשר להישאר בדבר הזה.
תן עוד ניגוד.
לא, אני גם גר בתל אביב, חובב תקליטים, ומצד שני, מאוד אוהב לשמוע קרליבך ודברים כאלה, זאת אומרת, הרבה ניגודים. ואני חושב שזה מגיע מתוך איזושהי תפיסה שאפילו, אני לא חושב שהיא מודעת, אני חושב שפשוט צמחתי לתוכה, שבסוף לא מסתכלים על שום דבר כמשהו שהוא מובן מאליו. מסתכלים עליו ורואים איך הוא יכול לתרום ולהוסיף על מה שכבר יש, ולא תמיד צריכים להישאר ולהידבק לצד אחד, וכן תמיד למצוא את האיזון ואיך לתת לדברים לקרות ביחד. והיכולת לשלב בין זה ש אני דתי, לבין יוגה שהיא טכניקה שהיא לאו דווקא קשורה לדת כזאת או אחרת, אלא צורת ארגול שבעצם מטפחת את הקשר לעצמך בפנים, זה משהו שמאוד תורם לי, והוא גם מאוד תורם לי ברבדים הדתיים שלי, ובוודאי וודאי שגם תורמת לי בעבודה.
שמעתי שאתה עושה לפעמים ישיבות על הרצפה, זה נכון?
וואו, כן, אז שמעת הרבה דברים. בסוף הרעיון הוא ישיבה בריאה, והישיבה בריאה היא ישיבה זקופה, ולשבת זקוף מאוד קשה לשבת על כיסא, כיסא זה המצאה יחסית חדשה. מאוד נוח לשבת על הרצפה, ולפעמים עובדים שלי, או אחרים שבוחרים בזה ורוצים, מצטרפים, לפעמים יושבים על כיסא, ואני לפעמים יושב על הרצפה. ואני גם חושב שזה סימבולי, כי בסוף יש בזה משהו מאוד מקורקע, משהו שמאוד מאוד מחובר למקור, מחובר למיושב, ואני חושב שזה גם תורם, זה מראה משהו בגובה העיניים, ומעבר לזה זה גם היכולת לייצר את תוך כדי ההתנהלות בעבודה, את ההפסקות האלה, את הזמן לנשום, את המודעות לנשימה, בעצם לא לדבר בצורה ישירה מהבטן, אלא לדבר אחרי שזה עובר משהו ומתבונן.
שכנעת אותי.
לגמרי.
לא, אני חושב אז אתה יודע, ברמה של בוס, יש משהו בלראות הבוס שלך בישיבה שהוא לא על כיסא מולך, אלא יושב על הרצפה, נכון? זה כבר משנה את כל תמונת מערך הכוחות. טוב, ציטוט הבא, המון אנשים אמרו לי, יניב הוא לא רפאל קלאסי. וזה למרות שאתה 21 שנים בארגון, כן. אז תסביר.
אני במובן מסוים מסכים, כי אני כן רואה קצת או פוגש הרבה נקודות שבהן אני מצליח לאתגר את החשיבה הקלאסית, או להביא גישה שהיא קצת שונה. אני רואה בזה סוג של המשימה שלי. שוב, זה במובן רחב הרבה יותר ממקום המקום שאני עובד בו, ובעצם מקום העבודה שלי, אלא זה פשוט התרומה שלי בזה שאני, כשאני ניגש ולוקח אחריות על משהו, אני כן מנסה להסתכל, כמו שאמרנו, אני איש של ניגודים, מסתכל קצת מכיוונים שהם לאו דווקא הכיוונים של ה-ongoing, של ההמשכיות, של אוקיי, זה מה שהיה עד עכשיו, אז בוא נמשיך לעשות את זה. זה לא שזה, לרוב זה גם מה שממשיך להיות, אבל לפעמים יש מקומות שבהם אפשר לחדש, ואפשר ליצור משהו שהוא אחר ושונה, שהוא יותר מסתכל על מימדים אחרים, שהם לאו דווקא המימדים הישירים שנמצאים על השולחן, ודיברנו על אינטגרציה, אז נחבר את זה שנייה ליוגה, בסוף זה מגיע מתוך איזשהו קשב שהוא לאו דווקא מה שנמצא פה, אלא דברים אחרים מסביב, נקודות מבט אחרות.
והחשיבה הזאת מחוץ לקופסה היא גם הביאה לך לפני 3 שנים את פרס רפאל למנהל מצטיין?
כן.
איזה חיוך. מאזינים ומאזינות, הם חייבים לראות את החיוך.
כן, זה חיוך של מבוכה.
אתה לא יכול להגיד לי על מה קיבלת את הפרס, נכון?
הפרס הוא פרס רפאל למנהל מצטיין.
אוקיי.
בעיניי זה הכבוד הכי גדול שיכולתי לדמיין שמגיע לי. בסוף, כמו שאמרתי, אני מאוד, מאוד מכוון לקחת את מה שאני אחראי עליו ולנסות לראות איך אפשר לשפר אותו.
כמה אנשים אתה מנהל?
היום זה כבר כמעט 150.
טוב, תכף נשמע את פילוסופיית הניהול שלך. רק עוד ציטוט אחד. יניב, אמרו לי עליך, הצליח לאחוז במקל בשתי קצותיו. מצד שני הוא נהנה מרפאל, העילה הביטחונית, הפסיליטיז, אבל מצד שני הוא מנהל בתוך הארגון הכבד הזה, סירת מרוץ ממזרית, זה מין שלוחת הייטק בתוך ארגון מסחרי.
קודם כל, תפקידי הקודם, אני ניהלתי מחלקה בשטח אלקטרואופטיקה, והמחלקה אותי עסקה בראייה מוחשבת, היא הייתה חלק מה... נקרא לו, היא לא הייתה בתל אביב, היא הייתה בצפון, בעצם עבדתי המון שנים בצפון ונסעתי צפונה, ואני חושב, אני לא, אף פעם לא הסתכלתי על, כאילו, על איפה אני נמצא בתוך הארגון, אלא יותר איך אני שוב לוקח את היחידה שאני אחראי עליה ומשנה אותה. ובאמת בתל אביב הייתה הזדמנות שאני זכיתי לקבל אותה לידיים שלי, וזה בעצם להקים בעצם מרכז פיתוח, שלוחה חדשה לרפאל בתל אביב. היא שלוחה מבין 3 שלוחות שקיימות, אחת שהייתה בירושלים, היא בעצם הייתה תחת ניהולי כחלק מהמחלקה הזאת. וכשבאתי להקים משהו חדש, לקחתי הרבה מאוד דברים שלמדתי ותובנות שהיו לי בתוך העשייה, בתוך רפאל, וניסיתי לראות האם זה יכול להתחבר, ואיך זה מתחבר בצורה נכונה עבור הארגון, ובעצם הקמנו את השלוחה אותי.
זה נכון שאתה היית מעורב גם בעיצוב שלה?
כן.
עיצוב דקורציה, זאת אומרת.
מי שמגיע לבקר שם רואה בעצם רואה את הגרפיקה על השלוחות, והשקענו, כשאני אומר השקענו, זה גם אני אישית אל מול הגרפיקאית והאדריכלית שעבדו איתנו, המון שעות בלחשוב איך מה שיצויר, או איך שהקירות יצבעו, והגרפיקה שתהיה שם, יתאימו לאופי של השלוחה, וגם יחזיקו את המיוחדות שלה, שבעצם זו שלוחה שהיא מולטי-דיסציפלינרית, היא שלוחה שיש בתוכה הרבה סוגים של מקצועות, שרצים ביחד ועובדים במשותף בצורה מאוד מהירה, ובעצם על הסימבולוגיה בשלוחה אפשר לראות את הקבוצות האלה ולהביא אותם. ובעצם עשינו את זה כדי לייצר עוד תחושת ביתיות ועוד תחושה של יצירתיות סביב השהייה באתר.
אמרנו על השלוחה הזאת, אני רוצה שנכיר אותה עד כמה שאפשר, קצת השלוחה התל אביבית. אמרנו סירת מרוץ, אתה מדבר פה על זה שיש בה הרבה דיסציפלינות, שזה אולי מקל, מאפשר לכם ליצור דברים מהר יותר. חלק מהעניין או מהאתגר זה להגיד, כל מה שאתם תוכלו לדמיין, אנחנו נוכל לברוא וליצור, זאת המשימה?
זה גם המשימה שלנו, אבל זה לא רק המשימה שלנו, זה בעצם המשימה של חטיבת ההנדסה. כשהקמנו את השלוחה, אנחנו תבעו אותנו לחזון שבעצם לייצר כמו עוד שריר לחטיבה הזאת. החטיבה הזאת היא בעצם החטיבה שמפתחת את כל המוצרים הרפאלים, כל המענה ההנדסי למוצרים האלה, והיא בעצם יכולה לעשות הכל. וכשהקמנו...
הכל?
הכל. זאת אומרת, היא בנויה מהמון המון שטחים מקצועיים, כל שטח מקצועי הוא מומחה ברמה עולמית לכל מיני תתי דיסציפלינות. וכשקמנו את השלוחה...
אני קם, אוקיי, אני אומר, יניב, אנחנו חייבים רובוט כזה. אז אתה תייצר לי אותו?
כן, אז אני עוד לא הגעתי לשלוחה בתל אביב, אני כרגע מדבר על החטיבה. החטיבה הזאת היא כל בעיה שתשים לה על השולחן, בין אם זה רובוט, בין אם זה מכונית, ובין אם זה כל מיני דברים אחרים שאפשר לדמיין.
ג'יימס בונד עומד להתקשר רק.
אז היא מסוגלת לעשות הכל, ולמה היא מסוגלת לעשות הכל? כי בעצם בתוכה יש קבוצות מאוד מאוד מקצועיות, וכשהקמנו את השלוחה, אנחנו צריכים להבין איך אנחנו, מה אנחנו עושים שמשתלב עם העשייה אותי של הגוף הענק הזה והמדהים שכבר קיים, והחלטנו שמה שאנחנו נקים זה כמו גוף קטן, שבעצם מזה שהוא נשאר קטן ויש בו הרבה סוגים של אנשים, הוא יוכל לרוץ יותר מהר. באמצעות זה שהשיח בין האנשים הוא יהיה הרבה יותר מהיר מאשר בארגון גדול. וסביב הגוף הזה בעצם הגיע מי שדיבר, אני לא בדיוק יודע מי אמר, הוא תיאר את זה כסירת מרוץ. זה באמת סירה שיודעת לשוט יותר מהר מסירות רגילות, בגלל זה שהיא יחסית קטנה, ויש בה הרבה הרבה פונקציות מאוד קרובות אחת לשנייה.
עכשיו, קודם אמרתי, ג'יימס בונד, אתה אוהב את הסדרת סרטים הזאת?
מאוד.
וגם אתה הכי אוהב את החלקים שנכנסים שם למעבדה של הפטנטים?
ברור, את הגאדג'טים וכל הדברים.
למשל, איזה גאדג'טים?
לא, יש את הרכבים, כל הקסטומיזציות שעושים להם, עם הנשקים והבוסטרים מאחורה.
איזה חיוך יש לך.
לגמרי.
אז זה מה שאתה עושה בעצם?
אנחנו עושים הרבה דברים. אנחנו נוגעים בכמה וכמה עולמות, יש לנו בעצם שני וקטורים בשלוחה. וקטור אחד בעצם מפתח מכלולים אלקטרונים, אלקטרומכניים עם תוכנה ואלגוריתמים. בעצם זה מכלולים, מה שאתה יכול לדמיין, בין אם זה סנסורים, מצלמות, ובין אם זה דברים נוספים. והחלק השני הוא דווקא חלק שמגיע יותר מעולמות התוכנה, חלק של קבוצות תוכנה שמפתחות תוכנה על כל מיני סוגים של צ'יפים, בין אם זה צ'יפים שהם מאוד מאוד קטנים, כמו בטלפונים סלולריים, ובין אם זה לפתח תוכנה למערכות מחשוב מאוד גדולות, ויש לנו גם קבוצת אלגוריתמים, בעצם אלה שמפתחים את כל החדשנות סביב משימות כאלה ואחרות, והקבוצה הזאת בעצם מפתחת פתרונות תוכנה. וכל פתרון תוכנה הזה, זה אימפריה בפני עצמו, זה יכול להיות 10 או 20 שעובדים תקופה מסוימת ומביאים חדשנות.
אז בעצם אתה עובד כמעט, אפשר להגיד, באחד המקצועות הכי מגניבים בעולם.
לגמרי.
אבל יש מעטה של חשאיות מסביבו.
נכון.
זאת אומרת, כשהילדים שואלים אבא מה אתה עושה.
אז אני בעיקר מדבר איתם על הגרפיקה, על הקירות, ועל זה שהאנשים שלי הם מדהימים, ושזה כמו הבית השני שלי, יש להגיד הבית הראשון.
תכף נדבר על זה, על הבאות וקריירה. בוא ניקח דוגמה שתיתן לנו אפשרות כן לפתוח קצת חלון פנימה, גם לניהול וגם למה שאתם מייצרים שם, וזה הקורונה. איפה תופסת אותך הקורונה?
אז הקורונה, את האמת שהיא תופסת אותי בבידוד. בעצם אנחנו נכנסנו, אשתי ואני, לבידוד הראשונים בארץ, בגלל שחזרנו מחול, אז עוד לא הבנו בדיוק מה קורה, כי ראינו קצת אנשים עם מסכות, ושמענו שיש מדינות אחוז התחלואה הולכת לגדל שם, ותיירים שחוזרים משם נכנסים לבידוד, ואנחנו חזרנו מברצלונה, וחזרנו והכל היה בסדר, ועוד הגעתי לעבודה, ועבדתי כמה ימים, וגם בתוך רפאל התחלנו קצת לשוחח על הדבר הזה, עם העובדים, ואיך מתמודדים עם האירוע הזה, שהוא אירוע לא ברור, וגם לא הבנו כמה גדול זה הולך להיות, ואחרי 4 ימים שחזרתי מחול, פתאום הודיעו לי שאני נכנס לבידוד רטרואקטיבי, ומצליח עוד 10 ימים בבית, וזה תפס אותי ממש לא מוכן, וב10 ימים האלה אני פשוט ישבתי בבית, וניסיתי לחשוב איך אנחנו, אני ואנחנו ברפאל, בעצם עושים הדבר הזה משהו, וזה ישר חיבר אותי, ואני הרגשתי שהתחושה אותי והאנרגיה אותי שהייתה בי, היא הופיעה אצלי גם בעבר, כשהיו כל מיני אירועי לחימה, או דברים שקרו במדינת ישראל, שהצריכו בעצם את העזרה ואת המענה המיידי, ובעצם ב10 ימים האלה הייתי עסוק בלחשוב איך תורמים, והתחלתי לנהל כל מיני שיחות זום כאלה, ואגב, הזום אז לא היה כזה בהיילייט.
חשבתי שהתחלת לבשל, כמוני, לעזור יותר בעבודות הבית.
לא, לגמרי, אפשר לדבר גם על הבישולים ההודים שלי וכל הדברים,
אוקיי.
שעשיתי גם שם, והתחלתי גם, יש לי כל מיני דברים יצירתיים שעשיתי.
יד, אוקיי.
אבל היה הרבה זמן פנוי, בוא נאמר ככה, הרבה מאוד זמן פנוי.
ואז מה, והראש מתחיל לצייר לגמרי, את לגמרי, הפיתוחים הטכנולוגיים נכון. הנכונים לתקופה.
ממש, ממש לנתח רגע מה קורה, ובעולם התחילו לתת כל מיני נתונים וכל מיני בעיות, ואז אמרנו, רגע, אז איך מתמודדים איתם פה? ושיחות, וגם תוך כדי מטעם רפאל התחלנו לדבר גם עם, התחל לדבר עם כל מיני רופאים שהיינו איתם בקשר בעבר, ובעצם הקמנו כזה כמו התאגדות כזאת, שהיא בעצם כמו אקסלרטור לכל מיני רעיונות טכנולוגיים שיכולים לסייע לקורונה, ועשינו בעצם כמו, זה נקרא ספרינט, בעצם ארגון שבאים כל מיני רעיונות לתוכו, והוא עוזר לקבוצות של מתנדבים לממש אותם בשביל אתגר הקורונה.
אבל ראה, לפני שנלך לדברים המעניינים שפיתחתם, זה חתיכת אתגר למנהל, 150 איש, הקורונה זרעה בלגן בכל מקום, כל העובדים בבית או פה או שם או בידודים, נכון, הם לא לידך, אתה...
נכון.
לכל אחד יש פתאום את הנסיבות שלו, את המשברים שלו, הילדים בבית, הילדים...
לגמרי, בעצם השמירה על שגרה בפרט ברפל הייתה מאוד חשובה, לכולם היה ברור שאי אפשר לשמור עליה, עד שהתחיל לשקוע האירוע ולהבין, וגם ברמת נהלים וכל הדברים עד שהם הגיעו, היינו צריכים בעצם לייצר גם חדשנות בהקשרים האלה, איך אנחנו מייצרים קשר עם כולם, איך המנהלים...
תן דוגמה לאתגר הנהלתי שהיית צריך להתמודד איתו.
בסוף כל מיני עובדים הציפו כל מיני בעיות אישיות שעלו תוך כדי הקורונה, שלעולם לא נתקלנו בהם, ואני לא יכול פשוט להיכנס לפרטים, אבל בהקשר הזה, זה בסוף איך אתה רואה את העובד, ואיך אתה מבין את המצב שהוא נמצא בו, אל מול כל האתגרים שלך, ואיך אתה עכשיו קודם כל מקשיב למקום שהוא נמצא, וההבנה שזה מה שהוא צריך באותו רגע, ודברים יכולים לחכות, ואם לא לחכות אז אפשר לדחות אותם קצת, ואפשר למצוא מישהו אחר שיעשה, והיינו עסיקים כל הזמן בלמצוא פתרונות, ולהבין איך הדברים מסתדרים על אף כל האתגרים.
יש טעות שאתה מצטער עליה? טעות ניהולית?
לא הייתי כל איזה טעות, כמו שכשחזרתי מחול, אני לא הסתכלתי על הקורונה כמו שהיא הייתה בפועל, והיה לי בראש שזה משהו הרבה יותר אופטימי. וזה תפס אותנו, וכמובן שהסתדרנו בסוף והכל, אבל זה, סביב הקורונה זה האירוע.
נכון, אבל אני חושב שזה שיעור שכולנו למדנו, שפתאום משהו יכול לקחת מהלך החיים ולטלטל אותם לזמן מאוד ארוך.
לגמרי, לגמרי. כל מציאות שנראתה לנו איזושהי שגרה, משהו קבוע, דטרמיניסטי, הכל פתאום השתנה, ועכשיו חיים מציאות אחרת.
והיוגה עוזרת במקרה הזה.
והיוגה לגמרי עוזרת.
אבל ראה, בוא נלך לדברים המיוחדים שפיתחתם, כי עליהם אתה יכול לדבר. אז רובוט שמופיע במערכה הראשונה, חוזר במערכה השנייה, היה רובוט קורונה, נכון?
אז אחרי 10 ימים אני באתי כאילו לעבודה, ניסינו לחפש רגע איפה אנחנו יכולים לתרום, ואמרתי, באותה תחושת תרומה למדינה, בדיוק כמו באירוע לחימה. כשבאנו, אז הבנו, התחלנו להסתובב בבתי חולים, והייתה בארץ הרבה תנועה סביב בתי החולים, היה שם, התחילו להגיע חולים חדשים וכל הדברים, ובתי חולים לא בדיוק ידעו, או ידעו איך להתחיל להתמודד עם האירוע, וזה מההתחלה, התחלה של הגל, והתחלנו להסתובב בבתי חולים, ודיברנו עם רופאים, ואמרנו, תגידו, מה יכול לעזור? עלו כמה דברים, אחד הדברים שעלה, זה בעצם האירוע של, שהבינו שזה מחלקות צריכות להיות בבידוד, וכדי להגן על הצוות הרפואי, נדרש בעצם איגוד מאוד מאוד, גם יקר, וגם שלא בטוח שתמיד יש מספיק ממנו, וגם הזמן התארגנות לפני ואחרי שנכנסים לתוך המחלקות המבודדות,
אז אמרתם, מאוד יקר. בואו ניקח רובוט, ושהוא יעשה חלק מהפעילות.
בדיוק. אמרנו, אם יהיה רובוט, שאנחנו נוכל לשלוט עליו מרחוק, ממקום שהוא מחוץ למחלקה, והוא יוכל לעשות חלק מהפעילויות, גם לא כך הבנו מה הוא יכול לעשות, גם היינו צריכים לדמיין את זה רגע, הוא יוכל בעצם לנוע בתוך המחלקה, או לצאת ולהיכנס ממנה בצורה מבוקרת, ולחסוך בעצם את הסיכון של הצוות הרפואי, הוא מאוד יסייע, וההבנה שלנו הייתה גם שצריך להביא אותו מאוד מאוד מהר. עכשיו, לפתח רובוט מאפס זה אירוע, שהוא חתיכת אירוע ולוקח זמן, ואמרנו, אנחנו חייבים בעצם לשלב את ההבנה שלנו הטכנולוגית עם מה צריך ומה צריך לשים על הרובוט, עם זה שאנחנו נחפש איזה מוצר, ושהוא כבר קיים ואפשר להתחיל להשתמש בו כפלטפורמה. ובעצם הלכנו לכל מיני חברות הייטק וסטארט-אפים שהיו מתל אביב, וחיפשנו למי יש כבר משהו שעובד, ומצאנו איזה פתרון כזה, ובעצם אני חושב שתוך יום יצרנו קשר עם הבעלים של הסטארט-אפ, ורתמנו אותו לאירוע, והוא...
וואו.
בתוך רפאל קיבלתי איזה אישור תקציבי...
זה קורה לו.
במיידי.
לקחתם רובוט שהיה מיועד למשהו אחד?
לגמרי. וזה מהר מאוד הבאנו תקציבים, הבאנו זה, הבאנו את הכל. רפאל התארגנה בצורה מדהימה בכל אירוע הקורונה. היא מינתה בעצם דמות ניהולית מאוד בכירה בתוך הארגון שאחראית על כל הפרויקטים האלה. רפאל גם החליטה שכל הידע שייווצר תוך כדי הפעילות הזאת, כמובן במימון רפאל, כי זה שעות עבודה של אנשים והרבה תקציבים של ציוד, ילך בעצם כתרומה למדינה ולעולם, בעצם יהיה קוד פתוח. אחרי ששכנענו שהרובוט הוא אחד מהפתרונות, ויש עוד פרויקט שנדבר עליו.
נתתם לו שם לרובוט הזה?
לא, קראנו לו רובוט קורונה, אנחנו פחות היינו עסוקים בזה, יותר היה...
לא ICQ 3-6?
לא, 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 אנחנו פחות היינו יותר עסוקים, באיך אנחנו תוך שבוע...
כבר מסע בין כוכבים.
לגמרי, לגמרי.
אתה היית אגב ילד כזה שאוהב את ה... פטנטים וסרטי רובוטים?
לגמרי, יותר, כאילו, יותר בהקשרים של להבין את הדברים שמאחורי, המערכתיות שמאחורי כל החשיבה, היצירתיות אותי, הדמיון של איך, כאילו, מאיפה הדברים באים. יש כל מיני מדע בדיוני שקשור לרובוטים ולאיך הם מתנהלים ולכל מיני חווים, כאילו, בחלל שצריכים להגיע אליהם ואיך עושים את זה. הרבה מאוד להבין את האירועים האלה ולחשוב סביבם. אהבתי מאוד מדע בדיוני עם הפנטזיה שבו, עם הדמיון איך רצים קדימה ומגיעים לכל מיני מקומות שכילד יכולתי לדמיין.
מסע בזמן
וכאלה. מסע בזמן וכאילו טלפורטציה וכל מיני דברים.
והיום אתה עוקב? אתה רואה סדרות מדע בדיוני, סרטים?
אני עוקב. חייב להגיד שזה לא התחום העניין המרכזי שלי כיום, עם כל האירועים שמסביבי וכל המסגרות העניין שלי. אני צריך להתמקד, אבל זה כן מגיע ב...
וכשרובוט כזה שאתה חולם אותו, מדמיין אותו עם הצוות שלך, פתאום אתה רואה אותו חי, חי, הגזמתי, זז וקיים ועושה...
זה דבר מדהים, כמו שסיפרתי, אנחנו מאוד מיהרנו להביא משהו שכבר בית חולים יוכל להתנסות בו. ולדעתי לקח משהו כמו שבוע, עד שתכלס, עוד פעם, זה גם לא, חשוב להגיד שזה לא אני אישית. בסוף אני הבאתי רעיון, כן, ניהלתי, כן, הבאתי, דאגתי לכל מיני תקציבים מסביב, בסוף יש את העובדים, ואחרי שהם נרתמו, והם לגמרי נרתמו, והיה לי גם מנהל אחד שהוא מונה להיות ראש הפרויקט הזה לצורך העניין, זה פשוט היה מדהים, כי כאילו התגייסו לזה אנשים, לאו דווקא מתל אביב, גם התגייסו אנשים מהצפון, משטחים אחרים בתוך החטיבה, הגיעו בנושא תוכנה, במכניקה ובאלקטרוניקה, וזה היה דבר מדהים, כי זה נוצר אד הוק כזה, ותוך לדעתי שבוע, כבר היה עובד שבילה שם לילות שלמים עם הצוות הרפואי, והכניס את הרובוט, התחילו להתחכך עם המחלקות, וגם להבין רגע מה האילוצים שיש במחלקות, שהם שונים ממה שהרובוט תוכנן אליהם, ואיזה פונקציות צריכות להיות עליו, ואם דמיינו בהתחלה שאנחנו נשים עליו איזה מתקן אחד, בסוף עושים עליו מתקן אחר. בסוף, תוך כמעט כמה שבועות, אנחנו נתנו לצוות הרפואי בעצם אפליקציה, שמאפשרת לשלוט על כמה רובוטים בו זמנית, והרובוטים האלה יכלו לעשות משימות שונות, זה כמו צי רובוטים כזה בתוך המחלקה.
צי רובוטים.
צי רובוטים. והדבר הזה מאוד מאוד התעניינו בו, כי בסוף אחד מהשימושים המרכזיים היה שהטמנו בתוכו יכולת לשיחות וידאו.
וואו.
והשתמשו בזה לא מעט בשביל נגיד לחבר חולים למשפחות שלהם. חולים קשה, שגם קשה להם מאוד לדבר ולהחזיק פלאפון, ומשפחות שלהם רצו נגיד לתקשר איתם או לראות אותם, אפילו שהם לא יכולים להגיב או לנוע. הדבר הזה שימש את הצוות הרפואי, בעצם היה להם כמו זרוע ארוכה, ובמקום שמישהו יעמוד עם טאבלט, וגם את זה עשו, הצוות הרפואי היה מאוד מסור, במקום שמישהו יעמוד ובעצם לא יוכל לעשות דברים אחרים, הרובוט הזה עשה את זה. וזה גם שימש רופאים שרצו מהבית, נגיד במקרה חירום, או אפילו היה לנו איזה מקרה של רופא מחול, שהיה צריך להיות חלק מאיזה אירוע רפואי, פשוט השתמשו בזה, ודרך התוכנת וידאו קונפרנס, הרובוט בעצם היה זרוע, ובעצם שדרגנו אותו, שמנו לו מצלמה ברזולוציה גבוהה, שהיא זזה וכל הדברים, והיום יש לרובוט הזה, משרד הבריאות בעצם רואה לרובוט הזה גם עתיד, ורוצה להשתמש בזה בעוד כל מיני מקומות, בבתי אבות ועוד כל הדברים, ואנחנו עכשיו בפאזה בעצם של שיח עם משרד הבריאות, איך מעבירים את הידע הזה הלאה, ובעצם תעשייה אחרת תפתח את זה.
יש לך תמונה שלו להראות לי? רק לי, אחר כך, אוקיי, אני סקרן. תגיד במשפט מה הדבר השני שפיתחתם הקורונה, אבל במשפט?
אם אמרנו מקודם שרצינו לעזור או להפחית את החשיפה של הצוות הרפואי, מה שעוד היה בתחילת הקורונה זה כל הנושא ההנשמה שחולים קשים צריכים, ומה שאנחנו הבנו לאט לאט עם הזמן, שבעצם הפעולת ההנשמה באמצעות מכונת ההנשמה, אז היא גם היה חשש שיהיה מחסור במכונת הנשמה, וגם זו אופרציה שמאוד מאוד מקשה על החולה כשהוא עובר, זה בעצם הליך ניתוחי. והיה איזשהו רעיון בעצם לייצר כמו מכונת הנשמה, שלא צריכים לעשות ניתוח פולשני כדי להנשים באמצעותה, אלא בעצם לייצר כמו אוהל הנשמה מסביב לראש של החולה.
כמו קסדה.
כמו קסדה. בעצם לייצר שם לחץ כזה שהוא ייצר הנשמה גם בלי לעשות לו את הניתוח, וזה בעצם כמובן שלא פחות מסכן את החולה. וגם מאפשר ייצור נרחב והמוני לאירוע הזה, ואז אתה לא חייב מכונת הנשמה מאוד מיוחדת, אתה לא חייב את הניתוח הזה ואת הציוד המיוחד.
מעניין. טוב, אני רוצה שנדבר קצת על ניהול ועל הפילוסופיה הניהולית שלך. נגיד, מה מבחינתך שני עקרונות מאוד משמעותיים בשבילך כמנהל? דברים שגם למדת לאורך אנשים, העבודה עם בני אדם.
קודם כל, הישיבה על הרצפה, דיברנו עליה מקודם, ואני גם לא רוצה לשמוע קלישאתי בהקשר הזה. בסוף, העובדים שלי זה כמו, אני אמרתי, אני כמו במשפחה. אני רואה בהם שותפים שלי, פחות העובדים שלי. פחות משתמש בכלים הניהולים שלי כמקבל החלטה כדי לייצר איזושהי פעולה אצל העובדים, אלא יותר מביא אותם לשולחן ורותם אותם למשימה באמצעות זה שהם אלה שיבואו ויציעו איך לפתור וירתמו לזה, והם יהיו גם במרכז העשייה. אני יכול כן לשאול כל מיני שאלות ולהתעניין בהקשר של למה בחרתם לעשות ככה ואחרת, אני כן יכול לעשות על זה בקרה, אבל בסוף אני רוצה שזה יבוא מהם. ואני גם רוצה שהם יראו את המעגל הרחב יותר, שזה עוד משהו מאוד חשוב לי. אני מאמין שבסוף עובדים שהם לא פותרים את הבעיה כי הם צריכים לפתור את הבעיה, אלא כי יש משהו רחב יותר שמבינים שהם קשורים אליו, והתרומה שלהם למשהו הרחב יותר היא המשמעותית, הרתימה שם היא הרבה יותר גבוהה. החיבור של העובדים.
אז רגע, אם נלך דווקא, זה מעניין לאתוס, וזאת שאלה באמת מאוד גדולה, מה בעיניך היום האתוס של רפאל?
בסוף היא תורמת לביטחון המדינה. בין אם בצורה ישירה ובין אם בצורה עקיפה. זה הדבר, את האמת שזה מתחבר לדבר השני שרציתי לדבר עליו. אני גם ממש זוכר שניסיתי ראש מחלקה צעיר, את השיחה פתיחה שעשיתי עם העובדים שלי, ובעצם בחרתי, מעבר לספר להם על עצמי, רובן כבר הכירו אותי, בחרתי כן לדבר איתם על, על, על מעגלי ההשפעה, ועל איך אנחנו, לא משנה רגע איפה אנחנו בתוך הארגון, צריכים להתחיל להסתכל על מעגלי ההשפעה, ואיך אנחנו משפיעים בצורה שהיא לאו דווקא רק על היחידה שאנחנו נמצאים בתוכה, או רק על התחום שלנו, המחלקה, כל מיני ישויות ארגוניות, אלא בסוף לראות גם את איפה הארגון בתוך האירוע הזה, וזה פה, ואיפה המדינה נמצאת, זה המעגל היותר חיצוני. בסוף גם איך זה תורם לביטחון המדינה, ואני אומר את זה כי בעיניי, כשאני מקבל החלטה, אז זה לא רק אני מסתכל ספציפית על ה... בוודאי שלא על הטובה האישית שלי, כן? אלא גם לא רק על טובת היחידה שלי, גם איך הארגון שלי. ומה נכון עבור הארגון שלי, וגם מה נכון עבור, במקרים שזה רלוונטי, גם עבור המדינה. ובהקשר הזה, וזה גם מה שאני מאמין שנותן בסוף את האנרגיה לעשייה, את הערכיות שמאחורה, החיבור למשהו היותר רחב, ולהקשר היותר רחב. וזה מה שלדעתי מאוד מאוד תורם לעשייה. לאורך הזמן גם רואה את החיבור של העובדים אליו, ואיך זה עוזר להם להתחבר לרפאל ולהשפיע עליה בצורה הרבה יותר משמעותית מרק לעשות את מה, את מה שהם צריכים לעשות במסגרת התפקיד הקונקרטי שלהם.
אני הבנתי שאת רוב העובדים שלך אתה בוחר, נכון? אתה נמצא ברעיונות.
בסוף, לאורך הדרך, העובדים המרכזיים, כמובן כולם מתראיינים ועוברים שרשרת, לצורך העניין, גיוס מאוד ארוכה, והם עומדים בהרבה אתגרים, אבל מרבית העובדים גם יושבים איתי.
נגיד אני בא אליך לרעיון עבודה. בסוף, אחרי שאני אנסה להרשים ולהראות כמה הרזומה שלי ופה, וערכים וכו', מה הדבר שהכי חשוב לך לדעת עליי?
בסוף אחד אתה מתקשר. במובן של...
איזה איש צוות אני.
אז, כן, אבל זה, צוות זה במובן הרחב. ספציפית לשלוחה בית הלב יש ייחוד. והייחוד, אנחנו באינו בעצם יחידה עם חזון וייעוד, ובסוף העובדים כולם רתומים לאותו אירוע, ואנחנו, הייחוד שלה הוא הממשקים בין האנשים.
נורא מעניין אותי כמראיין דווקא, ואיך אתה תוציא את זה, איך אתה תדע, איך אני מתקשר?
אז יש כאן כמה רמות. קודם כל, אני בשיחת חולין יכול לחוש את הדבר הזה.
כן, זה ברור. זה הכי טוב.
אסור לשכוח שהעובדים שאני מגייס, ואנחנו מצליחים להביא לרפאל, הם גם עובדים שלפעמים גם מראיינים אותי. וזה גם משהו שאני לגמרי מתחבר אליו ומבין אותו, ואני ממש שמח עליו, כי אני פתאום מבין שמי שבוחר בי, מי שבא אליי רוצה לבחור בי, וזה אומר, זה מעיד גם עליו.
לא, גם זה נורא יפה, אני יכול להגיד כמראיין, כי כל אני חושב שכל הרעיון ברעיון זה להוציא את הצד השני מהפסדה, נכון? מההצגה, שרי, וכשאתה הופך את התפקידים, אז זה מיד קורה.
נכון.
אתה תלמד עליו הרבה יותר כשהוא יראיין אותך.
לגמרי, זה אפילו לא טכניקת רעיון. בסוף אני מביא את עצמי, ואני ממש, האנשים שמגיעים אליי, בסוף זה אנשים שגם כשהם מראיינים אותי וגם כשאני מראיין אותם, זה בסוף הם גרמו לי להרגיש שאני מביא את עצמי והם מתחברים למה שאני מביא, ולחזון של היחידה שאני מוביל. זה בסוף העניין. ואנחנו זוכים לאנשים מדהימים שמגיעים אלינו, ואנחנו בשלוש שנים האחרונות גדלנו בצורה משמעותית בכמות העובדים. בזכות החיבור הזה ובזכות היחידה אותי שהיא מקסימה והיא בית.
בוא נדבר קצת, אנחנו מתקרבים כבר לסוף, על הבהות וקריירה. כי אתה נכנסת בגיל 20, רווק, אבל אז הפכת לאבא. ואתה מאוד עסוק, 150 עובדים, אז איך התמרון הזה?
כל פעם שאני חושב שאני באיזה מקסימום ברמת כמות הדברים שנמצאים לפתחי, המציאות מפגישה אותי עם אתגר נוסף, אז אם כשהיו לי שני ילדים, וראיתי שהעסק כבר מתייצב, בתקופה הזאת עוד לא הייתי בתל אביב, אנחנו רצינו ילדה שלישית, ועוד הייתי נוסע צפונה, ואמרנו ככה, ואני יומיים בשבוע כן יחזור מוקדם וכו'. לנו היה ברור, שוב, כשהילדים נולדו, שאנחנו, מאוד חשוב לנו לשמור, אשתי כאמור היא פסיכולוגית, ויש לה את הקריירה שהיא בחרה ואת הערוץ ואיפה שהיא צריכה להשקיע, ולנו ברור שצריך להיות איזשהו איזון, על אף זה שהייתי נוסע בזמנו לצפון והכל, ורצינו ילדה שלישית, ולהפתעתנו גילינו שיש לנו תאומים, שלא צפינו, והאירוע של להבין...
אני שומע, המפולת השלגים מתקרבת.
נכון, וזה קרה בדיוק בחודשים שבהם בעצם היה את כל התהליך של לתכנן את השלוחה. כן, וזה היה חודשים של ארוכים, זה היה גם חלק ממיזוג מאוד משמעותי לרפאל, וזה היה תקופת ההיריון, ורק זה כשלעצמו אתגר.
כמו בסיפור טוב, הנה עשי מגיע.
כן, ועשי מגיע, בדיוק, בדיוק. ביום שהייתי צריך ממש להתחיל את התפקיד החדש, ביום, התאומים נולדו.
וואו.
וזה פשוט פגש אותי ב...
אני מקווה בשבילך שאתה היית בלידה.
לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. חלק ממרכיב ההפתעה היה שהלידה הייתה הלידה לא טבעית, וגם מצד שני לא מתוכננת. ובוודאי שהייתי בלידה, וגם הייתי לצד אשתי ימים ארוכים, אפילו שבועות ארוכים לדעתי, אבל תוך כדי כבר היה את ההבנה שיש גם את התפקיד החדש ואת האחריות שיש לי כלפי האישות החדשה שנוצרה בחטיבה וכלפי העובדים. אז אני אגיד שהחודשים הראשונים היו מאוד מאתגרים, ואחרי שהם נגמרו, זה לא שנגמר האתגר, כי תאומים בבית זה גם אתגר. אם שואלים אותי, אז הפטנט הוא קודם כל לישון פחות, אבל זה מאז ומתמיד, אני ישן משהו כמו 4-5 שעות בלילה, ומצד שני, לנצל את הזמן כמו שצריך, זאת אומרת, לבחור מסגרת זמן ולייצר דטרמיניסטיות סביב אורח החיים, שיאפשר להכניס לשגרה גם דברים שאם אתה לא תגדיר אותם מראש, אתה לא תוכל להגיע אליהם. כמו זמן עם הילדים, אני נמצא, יש יומיים שאני נמצא בשעות, בבוקר אני מכניס את הילדים למסגרות, אחרי הצהריים בשעה 4 אני כבר בבית ומקבל אותם במסגרות, הוא לוקח אותם במסגרות, והדבר הזה הוא שלי ושל הילדים והימה. וככה אני גם מסייע לאשתי, לבת זוג שלי, לפתח את הקריירה שלה, כי בעצם זה ימים העבודה המאוחרים שלה. וככה אני גם, יש לי את המסגרות זמן עם הילדים, שהוא מאוד מאוד חשוב לי, והשהייה במחיצתם היא מאוד חשובה לי, וזה מאפשר לי לאזן. ומצד שני, יש ימים מאוד ארוכים שאני עושה בעבודה, שמצריכים בעצם את הטיפול.
טוב, אנחנו ממש בסוף. תשמע, היה באמת כיף. אנחנו נסיים עם שאלון, ואם אפשר, זה כמה שאלות, רק תשובות מאוד קצרות. הדבר הראשון שעולה לך לראש, בסדר? האתגר הגדול של הארגון.
אנשים.
שינוי שאתה מייחל לו, מקצועי, אישי, שינוי. אולי יותר זמן.
לא, טוב לי.
אייקון ישראלי, חי ומת, שהיית שמח לשבת איתו לקפה.
בן גוריון.
סרט מדע בדיוני שאתה הכי אוהב.
אודיסאה בחלל.
יפה. המצאה או פטנט שהיית יוזם או יוצר, לא בגלל דרישות ביטחוניות או של העבודה, כי בא לך. איזה פטנט או רובוט או לא יודע.
טכנולוגיה ירוקה באשר היא. מזון, כן, מזון בחינם.
הזכרנו בהתחלה ועכשיו אמרת שוב שאשתך פסיכולוגית. מה לקחת מהשדה שלה הפסיכולוגי לניהול שלך?
וואו, אין סוף. הכל פסיכולוגיה. והכל זה בני אדם, והדרכים לחבר אותם ולרתום אותם ולגעת בהם, ולראות אותם כמובן.
אני כל כך מסכים שהכל בני אדם, ואני חושב שאם יש עוד תקווה, זה נכון? שהכל זה בני אדם. כשעובד מצטיין שאתה מעריך והוא חשוב לך בא ואומר, תשמע, קיבלתי הצעה יותר טובה, אני עוזב, מה אתה אומר לו?
שהוא צריך לעשות את מה שהוא מאמין בו וטוב לו, ואני מאחל לו שיהיה לו בהצלחה, לגמרי.
אם לא היית עובד ברפאל, היית עובד ב...
אמרתי, אני אקים סטארט-אפ ירוק. כל מה שקשור לתרום לעולם, שהוא לאו דווקא בתחומים האלה.
הדבר שהכי מדאיג אותך בחיים בישראל?
שלום.
הדבר שאתה הכי אוהב בחיים בישראל?
את ישראל ואת האנשים בתוך ישראל.
איפה תהיה בעוד 10 שנים?
במקום שאני יכול לתרום עוד, ולהביא את עצמי עוד לידי ביטוי.
ושאלה האחרונה, שיר ישראלי... שמרגש אותך, שעושה לך את זה.
ניצוצות.
ניצוצות של ברי סחרוב. אחלה בחירה. יניב שין, מנהל השלוחה של רפאל בתל אביב, מרכז הפיתוח, חטיבת מפה. הרבה תודה על השיחה הזאת.
תודה רבה.